שלום לקהל הצופים, שלום לרב אורי שרקי.
שלום, ברכה.
הנה התקדמנו, הגענו פרשה
סוף סוף.
פרשה שנייה, ספר בראשית, פרשת נוח. סיימנו את צוות פרשת בראשית, באמירה קשה של הקדוש ברוך הוא, על בני האדם, הוא מאוכזב. אנחנו יודעים, כמו בסיפור של צ'כוב והאקדח, האמירה כזאת היא חייבת להיות לתוצאה, והנה אנחנו מגיעים לסיפור גם, כי אחד הסיפורים הגדולים בתולדות האנושות המבול, אבל לפני הכל נוח, שמו הפרשה, ונוח נאמר, איש צדיק, תמים היה בדורותיו. עכשיו יש אותך על צדיק, על המונח של צדיק. נוח הוא צדיק באופן אבסולוטי, אובייקטיבי, כלומר נוח הוא צדיק, כמו שאומרים, למד ובלי, שנוח, נוח הדור שהוא חי בו, הוא צדיק, וזה מעלה שאלה בכלל מה זה צדיק, אם זה צדיק,
זה קריטריון,
כן, יש בו קריטריון אובייקטיבי או שזה משתנה לפי דור?
האדם נקרא צדיק ביחס ליכולתו לעמוד בדרישות של הטוב והרע. כלומר, הצדיק יוגדר כמי שעושה את הטוב ואיננו עושה את הרע, רק שבתוך זה אנחנו יכולים לדבר על סולמות שונים. ברור שהאדם לא יישפט, אלא ביחס למה שהוא מסוגל לקלוט. למשל, אם אינני יודע שדבר מסוים הוא רע, אז הוא לא במסגרת השיפוט שלי. ברגע שאני יודע על דבר מסוים שזה הטוב וזה הרע, אני נשפט ביחס לעמידתי בערכים האלה. אז ברור שנוח הוא צדיק ביחס למה שמצופה מן האנושות באותם הימים, וזה לפחות מה שנקרא שבע מצוות בני נוח. וחז"ל אומרים, לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל, כנראה שבני האדם ידעו שהרכוש הוא דבר שאין לפגוע בו. אם כן, אנחנו רואים פה מעידה מוסרית של האנושות, ויש אדם אחד שהוא יוצא מן הכלל הזה.
בוא נזכיר לצופים שבע מצוות בני נוח.
כן, סך הכל מאוד קל לזכור. כיוון שזה שבע, אז זה א', ב', ג', ד', ה', ו' וז'. א' זה עבר מן החי, כלומר לא לאכול מבעל חיים לפני שהוא מת. ב' זה ברכת השם, כלומר מניעת הגידוף. ג' זה הגזל. ד' זה דינים, כלומר שיהיו בתי משפט. ה' זה הריגה, כלומר לא להרוג. ו' זה כנגד גילוי הראיות, כאן הדרשנים אמרו וסתות. וז' זה העבודה זרה. כן, אז זה
זאת אומרת, נוח לזכור. שומר על הדברים האלה.
בדיוק.
מבחינתו, לכן...
כן. וגם בני דורו ידעו כנראה שהם מחויבים כלפי הדברים האלה, ולכן הם נשפטו ביחס למה שאדם יודע.
אני מנסה להבין את השורש המילה צדיק זה צדק. כן, וצדק אנחנו תופסים כבני אדם כמשהו טבעי לנו, כמשהו שיש בינינו נקודת
צדק. יש בנו צדק. הכרה מוסרית עליונה. שגוברת על
הטבע. ואז אני כאילו אומר, רגע, אני רוצה מהצדיק, שמי שמוגדר כצדיק, שיהיה בו משהו, קריטריון אובייקטיבי. שנוח צדיק גם בימים האלה, גם אם עכשיו הוא נכנס...
בדורותיו. הכתוב אומר, בדורותיו. כלומר, ביחס לתביעות של אותו דור. הרי יש איזושהי בעיה. מצד אחד נאמר, ונוח מצא חן. ומיד אחר כך אנחנו אומרים שהוא צדיק. אם אנחנו מסתכלים ברצינות על המשמעות של המילים האלה, זה מילים סותרות. חן מלשון חנינה, מלשון חינם.
זה אגב הפרשנות נוצרית.
הפרשנות הנוצרית אומרת שאדרבה, זה בא לומר שאף על פי שנוח היה צדיק, כדי להינצל הוא צריך איזושהי חנינה. כי אין אדם זכאי לפני הבורא, הוא זקוק לחנינה עליונה. והנה הכתוב אומר לנו, אנחנו צריכים להבין מהי הקריאה היהודית. מצד אחד הוא מוצא חן, אם כן לא מגיע לו להינצל, מצד שני הרי הוא צדיק ומגיע לו להינצל. אם אנחנו מסתכלים פשוט על פי ההקשר, הכל מובן. ונוח מצא חן בעיני השם, כלומר י' כ' ו' כ', כלומר ביחס לתביעות המוסריות של מי שקוראים לו השם, הוא רק מוצא חן, הוא לא צדיק. וזה לא מספיק כדי להינצל מן המבול.
והצדיק בדיוק.
אבל לעומת זה, צדיק את האלוהים יתהלך נוח. לפי הדרישות של אלוהים, נוח הוא צדיק, כלומר הוא צדיק לפי הטבע, אבל זה לא מספיק, כי כשיש אסון טבע, אז הצדיק לא נמצא.
אז הנה אנחנו בדיוק מגיעים לאסון הטבע. מה זה אסון הטבע? זה אירוע טראומטי בתולדות האנושיות, אירוע שמעדד לנצח, כאילו גם בשאלה אם הוא יכול לחזור על עצמו. אנחנו מדברים על המבול. הקדוש ברוך הוא מחליט להשמיד את האנושות, כי את החי הוא נותן לחי... אתה יודע, שניים או שבע זוגות של שניים, אתה לא בא בהבנה, אבל...
נאמר כך, האנושות השמידה את עצמה. זאת אומרת, הרי זה מה שהמדרש מדמה את זה, לזה שנפרדו המים העליונים והתחתונים, ואחר כך נקבו המים ונראתה היבשה, ואז היה מקום לאדם. והקדוש ברוך הוא אומר, ברגע שהאדם איננו מקיים את התביעות הבסיסיות של המוסר האלוהי, אז בשביל מה הפרדתי את המים? ואז המים חוזרים. כלומר, האדם בעצם הזמין על עצמו את ה... אפשר לומר, את הביטול של היציבות של העולם.
אבל המבול הוא דבר קיים, זאת אומרת, אנחנו יודעים מתרבויות אחרות, התרבויות אגב רחוקות אלו מאלו, כולם, לכולם יש סיפור מבול. כלומר, זה, זה זיכרון, אם היינו מדברים בסגנון יונג, זה זיכרון, זה תת מודע קולקטיבי של האנושות, מכירה את, את המבול. כן. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את עלילות גלגמש, שזה קרוב אלינו.
שזה מבחינה, הגרסה יותר קרובה למה.
וגיאוגרפית גם. כן. מדובר, כמו שאנחנו יודעים, בסיפור של משתה, שעורכים האלי, ובעצם זה...
זה קפריזה אלית.
קפריזה אלית, כן, כמו ב... אגב, זה מופיע בכל המיתולוגיות. האלים בדרך כלל חיים מקפריזה לקפריזה. כן. פה נכנס האלמנט המוסרי. אבל את האלמנט
המוסרי... כלומר, האדם הופך להיות זה שמביא את המבול.
אבל את האלמנט המוסרי, הרב שרקי, אפשר להפנות גם כלפי הקדוש ברוך הוא, לשאול אותו, רגע, איך אתה, כאילו, ואתה הורג את כולם, ואתה... ואתה
מחליט. השאלה הזאת מובאת בפיו של אבי מלך, לפי שרשי פירש. הגוי גם צדיק תהרוג, כלומר, אתה הרגת את כל המבול, אתה רוצה, את כל דור המבול, אתה רוצה גם אותי להרוג, למרות שאני צדיק וכדומה. כן. אלא שאנחנו מבינים שיש כאן התפתחות של האנושות. כלומר, יש אנושות מקולקלת מאוד, שאין לה יכולת עמידה מול המים, ויש, וזה מפנה את הדרך לאנושות יותר מתקדמת. הרי חז"ל אמרו שהקדוש ברוך הוא הבטיח שלא להביא יותר מבול של מים, אבל הוא לא הבטיח מבול של אש שלא להביא. אז מה אכפת לנו אם אנחנו חלילה נושמד באש או במים, מה זה משנה? המהר"ל מפראג אומר, המים מוחים כל צורה. זאת אומרת, דור המבול נפסל לחלוטין. לעומת זה, האש איננה מבטלת את הצורה. זאת אומרת, יכול להיות באופן תיאורטי מצב שהאנושות כולה שוב תעבור כמין מחיקה כוללת, אבל עדיין זה תהיה שארית לתרבות שקמה. כלומר, כנראה שיש צורך בגרסאות גרסאות של הזהות האנושית, כדי להגיע בסוף לאדם האולטימטיבי. כלומר, אם אנחנו רואים את הסיפור של התורה, הוא סיפור מאוד פסימי לכאורה. אפשר שכל האנושות כולה, תיקשל. אבל מה שיש בתוך הפסימיות הזאת, יש משפחה אחת שדרכה כל הטוב שהיה בדור הקודם יכול להינצל ולפרוח ולהקים אנושות חדשה. בסופו של דבר זאת אופטימיות מתוך רקע של פסימיות.
אבל אתה מבין את, את, את הקושי האדיר, במיוחד בדור שלנו, בדור שהוא בסך הכל שתי דורות אחרי האסון הגדול בתולדות העם היהודי. באפנה, הרי בפרשה הקודמת דיברנו על, על הקדוש ברוך הוא כעל...
על אישיות.
כעל דמות בדיוק, אישית, שאנחנו מביטים, אב הרחמן.
כן, כן, יש גם אישיות שלפעמים שותקת. כלומר, היכולת שלנו לדבר, זה גם היכולת שלנו לשתוק.
אז אני אומר, אז הנה פה יותר נוח לי שזה, אלוהי, שזה אלוהות שאני לא מבין אותה. שאני לא מבין אותה, למרות שהיא מסבירה למה היא עושה את זה, כי קשה לי עם עצם...
נראה לי שאתה כאן נוגע בנקודה שהתרידה את נוח בעצמו. אנחנו רואים מיד בפרשה שאחרי שהוא יוצא מן התיבה, ומודה לקדוש ברוך הוא על הצלתו, מיד הוא נוטה כרם, ו...
הולך להשתכר.
כן, הולך להשתכר, שותה יין. וכי זה הדבר הראשון שיש להתעסק בו, כשצריך לבנות את כל העולם כולו. נראה לי שהאמת היא שנוח ראה את העולם חרב. אדם רוצה לשכוח, כשהוא רואה דבר כזה, הוא רוצה להשתכר. אין גם הנסיך הקטן, השיכור, כן. זה כדי לשכוח, לשכוח את בושתו. וייתכן שנוח הרגיש שהדעת הרגילה שלו איננה יכולה לתפוס את הגודל של האסון. ולכן הוא ניסה לבטל את דעתו על ידי השתייה, כדי אולי להשיג משהו אחר. השיכור, העולם לפניו כמישור, הוא רוצה לעשות ריסט. רוצה לבנות את כל העולם מחדש.
בעצם זה מותר, כאילו, בעצם מה שאומרים לנו, לא שזה מותר, אבל זה כאילו, זה התנהגות מובנת של נוח. זאת אומרת, הבריחה
לא שמה... יש כל הנסיבות המקילות, כלומר.
כן, כלומר, אם שנכרוס עליו על הנושא הזה, אנחנו כן כועסים על מה שקורה. אנחנו פה מתקדמים בעצם לבניו של נוח. הסיפור הקשה זה חם, זה חם. בעצם שם חם ויפת הם אבות האנושות.
כן, הם מאבות המגמות התרבותיות הכוללות.
הכוללות.
כן, אנחנו רואים שלוש מגמות. כלומר, יש יפת, משון התפשטות, בארמית יפתה, הכוונה, מתפשט. ואנחנו רואים באמת התרבות היפתית, היא כוללת את כל ההתפשטות התרבותית של האדם וקניית החוכמה. אין יפת אלוהים ליפת, זה ביטוי חיובי. וישכון בעולה שם. כלומר, הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו דווקא בתרבות השמית. שם, מלשון מטרה. כמו שאתה אומר, למשל, אני עושה את זה לשם מטרה פלונית. אז אפשר לומר, הרעיון שיש כיוון להיסטוריה, שיש שושלות, שיש התחלה ואמצע וסוף, זה הרעיון השמי. יש לאן להגיע.
ואנחנו מגיעים לחם.
וחם. חם הוא חם. הוא חם. זאת אומרת, הנטיות הטבעיות הראשוניות בכל עוצמתם, שהגיעו לידי ביטוי, הייתי אומר, מופלא בתרבות המצרית. התרבות המצרית הייתה התמצית המתורבתת של כל התרבות האפריקאית, וכל המודעות העמוקה שלה לעוצמת החושים, לעוצמת הטבע. ומובן שהנטייה החמית היא זקוקה להכוונה. כי הרי ארור כנען.
יש להם תקנה?
זה מה שאומר כתוב, ארור כנען. מה ארור בו? זה לא שנוח קילל את כנען, אלא הוא שם לב שהוא ארור מלכתחילה. הוא עלול להיכנע ליצרים שלו. ואז נוח חיפש תיקון. אמר, עבד עבדים יהיה לאחיו. במהלך ההיסטוריה, חם ישועבד, וכך קרה במהלך ההיסטוריה, ישועבד לאחיו, שם ויפת, ומתוך כך הוא גם מגיע לתיקון. כלומר, הציפייה לתיקון של בני חם, היא נמצאת אצל בני חם בעצמו. אנחנו רואים גם בתרבות האפריקאית, עם כל העומק ועוצמת החיים שבה, היא בסופו של דבר הלכה לחפש לעצמה מפלט רוחני, גם בנצרות, גם באסלאם, וייתכן גם בבוא הזמן ביהדות. כך שהדגם של היובל, שאנחנו מדברים עליו בתורה, בתור שחרור העבדים של בני ישראל, נגיד כפרדיגמה כלל אנושית, זה בוודאי גם יהיה לך. הרי היסוד של כל התורה כולה זה של הכל יש תיקון.
זה עניין בעצם מה שאתה אומר, גם חם, בסופו של דבר, אם הוא יעבור את התהליך ואת התיקון, הוא יוכל להיות שווה לאחיו.
כן, רק צריך לא לטעות. לא מדובר פה בדבר גנטי או גזעי, מדובר פה במגמות תרבותיות כוללות.
ואפשר להסתכל על זה, נגיד, כנקודת, אתה יודע, אנחנו קוראים את התורה, כל פעם נכתבת אלינו מחדש. אז אנחנו אומרים, זה יכול להיות מכלול טיפוסים במין האנושי, זה יכול להיות בכל אדם, יש בו את התצורות הזאת. זה אומר, למען אותי, כי אנחנו בדרך כלל, חם מתחבר לי עם יצר.
כן, יצרים דבר חיובי אגב ביהדות. כלומר, זה עצם החיים. כלומר, עד מאיסה ביצר.
יצר יצירה.
כן, בוודאי. יש באדם שתי יצירות, יצר טוב ויצר הרע, והאדם השלם הוא כאשר יש מפגש אמיתי בין שני היצרים האלה, רק השאלה היא מי המוביל, לא מי המבטל. זה כמו שאדם שיש לו סוסים. ברור שאם הסוסים הם סוסי פרא, אז הוא צריך ללמוד לאלף אותם. אבל אם הוא יהרוג את הסוסים, אז מה הוא הרוויח?
ולא, אתה יודע, זה בכלל, אנחנו המין השמי, כלומר, ואתה אומר, וזה, מי שנותן שם, מי שנותן כיוון, מי שנותן משמעות, אנחנו אומרים, תראה איך אנחנו עסוקים בינינו לבין עצמנו, נגיד, עם הבני דודים שלנו, שהם שמים בדיוק כמונו, הם צאצאי שם, תראה את ה...
כן, האופן שבו, אפשר לומר, הנפילה ביצרים מופיע אצל בני שם, זה שונה מאשר אצל בני חם.
ואצל בני יפת.
ואצל בני יפת, זאת אומרת, אנחנו רואים שהמאבקים, מוסריים ערכיים שאנחנו מוצאים אצל כל אחת מהתרבויות, מקבלים אופי שונה לגמרי. כלומר, אצל בני חם, אנחנו רואים שיש איזה ניסיון של שחרור או מאבק לשם השחרור של הזהות המוסרית. וזה בעצם בא לידי פסגה במאבק בין משה לבין פרעה, בין שם לבין בן חם. לעומת זה, בתוך בני שם, זה כבר שאלה של נאמנות. כלומר, כאשר השמי איננו מתנהג לפי הדרישות השמיות, זה כמין בגידה. זה נתפס כעזבתם את השם. לעומת זה, אצל בני יפת, זה כבר שאלה בתחום החוכמה. כלומר, הראוי והבלתי ראוי. ולכן אנחנו לא יכולים לשפוט התנהגויות של עמים או של חברות באותם קריטריונים שאנחנו שופטים אומה אחרת.
מעניין, מעניין. אפשר לדבר על זה עוד שעות.
אתה יודע שכל מה שאנחנו מדברים זה רק התחלות.
רק התחלה, אבל זה נותן נקודה למחשבה. כי יפת, למשל, אתה יודע, אתה...
למשל, אצל בני יפת לא דאגו לתת שם לאלוהות. זאת אומרת, בעצם נותנים לו שם איך שרוצים. הסיבה הראשונה, או תאוס, או דיו וכדומה. גוד. מה שאין כן, כשמשה רבנו הולך לדבר עם בני ישראל, חשוב לו מאוד לדעת, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם, מה השם, אם אני לא יודע את השם שלך, בני שם לא יקבלו אותי.
אבל הוא אומר לו, אהיה אשר אהיה.
זה נדבר פרשת שמות.
כי הוא אומר לו את זה, שזה, טוב, בהערת במסגרת זה, זה אחד הדברים הכי מופלאים בתורה, האמירה הזאת, אהיה אשר אהיה. אני מאוד אוהב את זה. אבל אני רגע נעזוב את שם חם ויפת, הקמנו את האנושיות, יש לנו אנושיות, בני אדם חוזרים לקיים את עצמם, בום, מגדל בבל. ולא ניכנס לחיבורים, אתה יודע איפה זה, יש כאלה שבכלל אומרים שזה קשור לאור, סליחה, לארם נהריים, למקום שממנו מגיע אברהם, מחברים את...
השאלה היא, מה האנושות רצתה אחרי המבול? הדבר הטבעי ביותר הוא למנוע את המבול הבא. כן? ככה רש"י אומר שאמרו אחת ל-1656 שנה הרקיע מתמוטט, בואו ונעשה לו סמוכות. כלומר, המגדל אמור להחזיק את הרקיע. מה זה הרקיע הזה שיכול ליפול? הרקיע זה מקום הערכים. האדם איננו רוצה להיות במצב שהוא נשפט.
אבל מה החטא כל כך נורא? אז אוקיי, אז רוצים לבנות מגדל עד לשמיים.
זה בדיוק העניין, רוצים ליצור... איזה גורם מלכד לאנושות שהוא לא יהיה האדם.
נו יפהפה, אתה יודע, זה היה 60,
זה כאילו,
השנות ה-60.
לא, זה המשטר הטוטליטרי. אם אתה שם לב בפרקי רבי אליעזר, אמרו משהו מאוד יפה. אמרו שכאשר אדם היה נופל מן המגדל בזמן הבנייה, לא היו שמים לב אליו. אבל כשלבנה הייתה נופלת, היו כולם יושבים ובוכים ואומרים, מתי תעלה לנו אחרי תחתיה. כלומר, נוצרה חברה שלקחה את המפעל הכלל אנושי כתחליף לחיים של האדם. כלומר, האדם איננו אלא מי שמסוגל להביא לבנה. הוא בעצמו כבר איננו מעניין.
אתה יודע מה אתה אומר? אתה פעם דבר מעניין מאוד, פתאום אני חושב על זה. תראה, קח את הכפר הגלובלית. החיים שלנו בעידן קפיטליסטי מוחלט, שהבן אדם נבחר...
יש משקע איזה מין אימפריאליזם תרבותי.
לא, וגם אדם בעצם נמדד רק במה שהוא מכניס בתלג ובארנק. ואז, וכולם מדברים את אותה שפה, את האנגלית.
בדיוק.
כולם רוצים
כלומר,
ליצור...
כלומר, האדם הופך להיות חלק מן המערכת במקום להיות מרכז המערכת. כלומר, המסגרת התרבותית הפכה להיות העיקר, במקום שהיא תשמש להופעת צלם אלוהים שבאדם. במובן הזה, אנשי דור הפלגה היו אנשים חכמים מאוד, שאמרו, אנחנו נרכז את הכל מסביב למפעל, ואז אנחנו לא חיים דין וחשבון לאף אחד. אנחנו הפכנו להיות חלק ממכונה. הרעיון היה רעיון יפה מצד זה שהם רצו למנוע מלחמות. כלומר, הם הרגישו שהמלחמות באו בגלל ההבדלים שיש בין בני אדם. אמרו, אנחנו נאחד את הכל מסביב למגדל, לא יהיו הבדלים, לא תהיינה מלחמות. אבל המחיר היה שהייתה בזה מחיקה של האדם. זאת אומרת, העושר התרבותי שלה שיש בשונות של בני האדם, נמחק. ולכן גם זה לא הצליח, כן? כלומר, הקדוש ברוך הוא מתגלה במגדל בבל, וכשהוא יורד, הוא גורם לפירוד. זה דבר דווקא מפתיע, כי בציור העממי חושבים ככה, אם אלוהים מתגלה, הכל מתבטל לפניו. ודווקא כאן אנחנו הפוך, כשאלוהים מתגלה, כל אחד מרגיש את עצמו. זאת אומרת, כלפי ריבונו של עולם, יש לה אישים שלי משמעות.
למה אנחנו צריכים את הניגודים האלה? למה אנחנו צריכים את השם חם ויפת עליו?
אז זה בדיוק העניין. שדווקא על ידי כך ניצלה האנושות מן האחידות, אבל היא עלולה ליפול למלחמה. אז כדי להינצל מן המטוטלת הזאת שבה או שיש אחידות מוחקת, או פירוד שמביא למלחמה, צריך ליצור גורם שלישי, שנקרא האחדות. האחדות זה ליצור זהות נוספת, אומה 71, למשל, ולכן אברהם אבינו מופיע דווקא על הרקע הזה, אומה שבה כל אחד יכול להרגיש חיבור. כלומר, איזה מין גוף מתאם בין 70 אומות. וזה מה שנאמר, ונברחו בכלל כל משורות האדמה, אברהם אבינו מופיע דווקא על הרקע הזה.
אני חושב שפרנץ רוזנצווייג היה חותם על זה, הוא אמר, היהדות היא בעצם המטאפורה האנושית, כלומר, בכוכב הגאולה, ספר יפהפה. ובעצם אתה אומר... כדי, כשנבהיר לצופים, שבוודאי דנים בנושא מגדל בבל, למדו את זה בכיתה, וכמו רבים לא הבינו מה החטא העצום הזה ברצון להיות בשפה...
כן, זה בדיוק ככה, זה החטא, ליצור אחידות זה משהו נורא.
היום, היום, היום בעולם של כפר גלובלי זה נורא, אנחנו חיים בעולם נורא, שבעצם אדם נמדד באמת על פי משהו...
הוא עלול להיכנס לעולם של שעמום מוחלט. שבה הוא שואל את עצמו מה המשמעות שלי, אני כפרט. כלומר, הוא בסופו של דבר רואה שהוא רק חלק, איזה מין אבק דק, של משהו, איזה מין נורמה כוללת, שהאדם צריך להשתעבד אליה. כולם צריכים לשתות קוקה קולה. כולם צריכים להתלבש לפי אותה אופנה, שנקבעת באיזה שהם מרכזים. ואז יש חיפוש, אחר כך, הייתי אומר, נואש, אחרי הייחודיות, המימוש העצמי.
באמת יש את זה היום,
כן,
רואים את זה,
אבל רואים שבדיוק החיפוש אחרי המימוש העצמי, הוא כל כך דומה אצל כולם. כולם בסוף נוסעים להודו, כולם עושים חוג למדיטציה, כולם לומדים איזה חוג לאומנות.
לא, כן. אבל יש גם נטייה, אתה רואה בציבור הישראלי לפחות רצון ליהדות, בעולם יותר ויותר.
כולם קבוצות... רוצים פולקלור יהודי.
אוקיי.
כן, כלומר, יש שכחה של מה שלי יש לתרום, מה אני יכול להביא לעולם. איך אומרים, מה אומר היהודי כשהוא מתעורר בבוקר? מודה אני. מתי יש לי אני? כשאני לפניך. כי ביחס לכל הבריאה כולה, אני בטל.
זה כאילו בעידן של אני הוא שולט, אבל הוא בעצם...
מוכרים לך שיש איזה...
באשליה של...
בדיוק. לעומת זה, מה שעשה אברהם אבינו היה דבר גאוני. הוא אומר, אני מותיר את השונות בין כל בני האדם. אני לא מבקש מהסנגלי להפוך ליהודי, או מהנורווגי להפוך ליהודי.
הזברה, זברה, הצבי, צבי.
בדיוק. אלא שיש מוקד שמסביב לו אפשר להתייחס. מה שנקרא עם סגולה מכל העמים, כלומר, הוא מהווה איזה מין גורם שיכולים כולם להימשך אליו.
ובאמת, הנה, עכשיו אנחנו פוגשים את אברהם, אבל אברהם הוא אבי...
יש לו תוכנית ארוכת טווח, זה לוקח 4,000 שנה בערך. זה רק מזה 61 שנה, מאז שקמה מדינת ישראל, שסוף סוף חזרו אלינו האלמנטים המאפשרים להוציא אל הפועל את התוכנית של אברהם אבינו. הנה, אנחנו הקמנו מדינה, יש לנו מדינת ישראל, ישות פוליטית, רוחנית בסופו של דבר, בין שנרצה, בין שלא נרצה, שמושכת אליה... את השיפוט של כל האנושות. אז בהתחלה בתור התנגדות, אבל מי שמתנגד לי, בסופו של דבר עשוי גם לאהוב אותי. זה הרבה יותר טוב מאדישות.
בדיוק. כמו יש את האמירה, כך שתכתבו את השם שלי.
בדיוק. אז הייתי אומר שאנחנו עכשיו בשלב, אולי זה נראה קצת הזוי בשלב הזה.
עכשיו כותבים את השם שלנו נכון.
בדיוק. אנחנו, זה אולי נשמע קצת הזוי, אבל אנחנו מהווים כמין מרכזייה פוטנציאלית של התרבות האנושית.
אז בוא נחזור רגע לאברהם, כי אנחנו, בשבוע הבא אנחנו נדון בו יותר, אנחנו נכנס. אבל פה אנחנו עושים את ההיכרות שלו. חי בן עובדי לילי בגב, במדרש ובמסורת, הרבה מאוד סיפורים על, על אברהם, על אברהם בחייו האלילים, בתורה.
מיוחד על החיים של אבא שלו. לאבא שלו היה אדם מאוד מעניין. הייתה לו חנות שבה מכרו אידיאולוגיות לכל האנושות.
כן, אבל זה במדרש. השאלה, אתה יודע, התורה מאוד מקמצת בתיאור חייו של אברהם אבינו. אגב, סתם בערת מסגרת, כל המדרשים היהודים על אברהם עברו טרנספורמציה ועברו לאסלאם ונכנסו חלקם לתוך הקוראן ממש וחלקם למסורת הפרשנות שלהם.
נכנסו דרך הפריזמה המיוחדת
שלהם. כן, אבל הם גם מספרים את הסיפור עם אברהם והאלילים והפסילים. אבל אני שואל אותך דווקא למה המינימליזם הזה בתיאור של אברהם? בכל זאת, הנה, אבי האומה. וממש... אתה יודע, היכרות קמצנית ממש. אתה רוצה, אוקיי, מי זה האיש הזה? על נוח שמענו יותר.
כן,
מי
ברור,
זה אברהם?
ברור. אברהם הוא אמור להיות ידוע לקורא התורה. זאת אומרת, עד רבה, כיוון שהוא מהמשפחה שלנו, לא צריך לספר לך מי הוא. מישהו שרחוק, אני צריך להרבות בפרטים. מי שמהמשפחה, אתה קורא יודע על מי מדובר. ומה שהתורה מספרת בקימוץ רב, נותן הרבה הרבה מה להבין. זאת אומרת, שאנחנו רואים את אברהם מתמודד, עם שלושה סוגי גורלות בתוך המשפחה, אברהם, הרן ונחור. ושלושתם הם מהמשפחה העברית, הם מבני בניו של העבר, והעבר מופיע בתורה בתור מי שדואג, מודאג מהפירוד שבאנושות. הוא קורא לבן שלו פלג, כי בימיו נפלגה הארץ. כלומר, במשפחה העברית, הרעיון של אחדות האנושות היה...
כל כך, בעצם, וזה כל כך מהדהד על הבא, כן, בתולדות ההיסטוריה
וגם,
היהודית.
ולא עוד, אלא שחזל אומרים שעבר נביא היה. זאת אומרת, הוא כבר מהווה היסוד של סגולת ישראל. ואז יש ויכוח, מה עושים עם כל זה? אז האפשרות האחת זה לפעול באור כסדים, אבל הרן נהרג באור כסדים. אנחנו רואים שבעצם, באופן טיפולוגי, שליש האומה הוכנס לכבשן באור כסדים. והשאלה מה עושים מכאן ואילך? אם רואים שישנה חברה, כמו של אור כסדים, שמכניסה את בני העבר לתוך התנורים, אז מה עושים? אז האופציה של נחור היא ארם נהריים. בארם נהריים, שם מדברים ארמית, יש חברה גויית ליברלית, ששם אפשר לפעול בתוכה. כלומר, בעצם נחור מהווה האופציה הקוסמופוליטית היהודית. בעוד שאברהם... דווקא חוזר אל ארץ אבותיו, אל ארץ העברים, הלא היא ארץ כנען של אותם הימים, כדי להקים שמה אומה, ישות לאומית. והישות הלאומית הזאת אחר כך מקרינה לכל האנושות. זה האוניברסליות היהודית. כלומר, אפשר לומר שיש פה שתי אסטרטגיות שונות. האם לפעול מתוך גלותיות, מתוך קהילות כמו הקהילות של העברים בארם נהריים, או להקים מחדש אומה, ועל ידי כך להביא ברכה לעולם כולו.
וכאן אנחנו בואו נסכם את הפרשה, דיברנו על אברהם, אנחנו נתעכב על הרוב, יש לנו הרבה לעבור עם אברהם. פרשה הזאת נוח, מבול, היא התשתית בעצם, אנחנו מקבלים את ההכנה, הכנה למצית או הכנה לבואו של אברהם, אבינו לכניסתה של האומה היהודית.
האומה היהודית מופיעה מבחינה היסטורית על רקע של משבר באוניברסליות. זאת אומרת, זאת אומה שאיננה מופיעה כאומה פרטיקולריסטית, אלא עד רבה, הרקע של הופעתה, לפחות לפי המסורת של האומה הזאת בעצמה, זה תיקון העולם.
זאת אומרת, יש משבר אוניברסלי אדיר, יש פה צונמי, יש פה שואה, ומתוכה...
מה עושים?
התשובה, פיתחה, אחת התשובות...
כלומר, נוצרת איזה מין מעבדה, שבה, מעבדת משפחת האבות, אחרי משפחת האומה הישראלית, שבה יחוו מחדש כל המשברים של האנושות על מנת לתקנם.
אז עכשיו אנחנו יכולים להיות אופטימיים אחרי המבול הזה.
אין ברירה.
אין ברירה, חייבים. ממשיכים עכשיו באופטימיות. אני מודה לך מאוד, הרב אורי שרקי. אני מודה מאוד לכם, קהל הצופים, שצפיתם בנו, ואנחנו ניפגש בפרשת לך לך.
בעזרת השם. שלום.
שלום.